רדיו. מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 178 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אלן אורי.
אלן שי.
סוער, לא רק בחוץ, סוף סוף הגיע אלינו שערה מהשמיים, אבל לא רק זה. אנחנו בימים נורא נורא סוערים, זה התחיל אתמול עם ארצות הברית, היום אנגליה, היום גם אירופה, ו...
השבוע הזה הוא סוג של, כמו מחזור חג המולד של הליגה האנגלית?
כן.
אז זה השבוע חג המולד של הבנקים המרכזיים.
אז אחרי הימים האלה נקבע מי המועמדת לאליפות, מי המאכזבת, מי זה, כן, נעשה את זה?
אפשר.
בוא נתחיל קודם בלספר מה היה, ואחרי זה מה המשמעויות, ואולי מה יהיה. אז נתחיל כרונולוגית מיום רביעי בשעה 9 שעון ישראל. אז החלטת הריבית בארצות הברית, האמת היא...
אפשר להתחיל לדעתי ביום רביעי בשעה 6:30.
כן, בדיוק.
עם פרסום המדד בישראל, שהיה מתחת לצפי, וזה מתחת לצפי חודש שני ברציפות. האינפלציה, המדד בעצם ירד ב-0.1%, הצפי היה שהוא יישאר ללא שינוי, לא שציפו לי יותר מדי, אבל זה קצת מתחת, אבל זה חודש שני ברציפות שכביכול המדד מפתיע למטה, שזה הפוך לגמרי מכל מה שאנחנו שומעים מהעולם, ובטח מארצות הברית, שכל הזמן יש הפתעות כלפי מעלה. אז קודם כל התחלנו בזה שקיבלנו שוב סוג של הוכחה שבישראל, גם אם אנחנו מרגישים אינפלציה בחלק מהדברים, בסוף ברמת המדד כולו, שעוד פעם, לנו כצרכנים, אולי זה פחות חשוב, אבל מבחינת בנק ישראל זה הדבר היחיד שרלוונטי, אנחנו יכולים להיות רגועים, האינפלציה פה היא נמוכה.
זה לא שזה לא חשוב לצרכנים לנו בכלל.
זאת אומרת, המדד עצמו, אם תגיד לצרכן, האינפלציה הייתה 2.3 או 2.5, זה פחות רלוונטי מבחינתו. לצרכן, מה שחשוב, מה שהוא מרגיש. אני מרגיש שבחירי המזון, למשל, עולים בקצב הרבה יותר מהיר ממה שנתוני הלמ"ס מראים.
כן.
נתוני הלמ"ס, בסוף סקר על כל מוצרי המזון, בכל אזורי הארץ, ויכול להיות שאני מרגיש יותר, ויכול להיות שבמוצרים שאתה עושה, צורך באופן שוטף, אז אתה מרגיש יותר אינפלציה, במקומות אחרים פחות. למשל, מחירי הנופש בישראל ירדו במדד הזה. אז כן, בסדר. אני לא נסעתי לבית מלון בחודשיים האחרונים. אז יכול להיות שאת זה לא הרגשתי, והרגשתי את מחירי המזון כן עולים. אז לצרכן הרבה יותר חשוב מה הוא מרגיש, מבחינת ההוצאות השוטפות שלו, ולא מה אומר מדד המחירים לצרכן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
אוקיי.
מבחינת בנק ישראל, זה האינדיקטור שהוא מחויב לו על פי חוק. בנק ישראל, החוק אומר, חוק בנק ישראל אומר, שהמנדט שלו הוא לשמור על האינפלציה בטווח הבינוני, במרכז היעד, בין 1% ל-3%. הדרך, האינפלציה שהחוק מדבר עליה, זה המדד המחירים לצרכן, כל עוד, עד שלא יוחלט אחרת.
אז מה שאתה אומר שבגדול, אחרי שפורסם מדד המחירים בישראל, לחודש נובמבר, נכון?
כן.
בנק ישראל אמר, טוב, נשען לאחור, ואמר, בוא נראה קודם מה קורה בעולם, מה יחליטו בעולם, אני לא צריך לעשות עכשיו כלום.
בהחלט.
אוקיי, מעולה. אז הוא חיכה שעתיים וחצי, והוא שמע... את יושב ראש הפד, שזה ג'רום פאוול, וזה העומד בראש הבנק המרכזי החשוב ביותר בעולם, הוא אומר שהאינפלציה היא בעצם האויב מספר אחת בדרך להתאוששות הכלכלית, ובדרך לחזרה של הכלכלה לרמה שהיא הייתה לפני הקורונה. הגדרתי את זה
כן,
סביר?
כן, בדיוק כך.
אוקיי.
הוא, המילה אינפלציה זמנית, טרנזיטורית, נעלמה לגמרי מהלקסיקון של הפד, לא משתמשים יותר במילה הזאת, זמני או טרנזיטורי, יש אינפלציה, היא פה, היא גם כרגע כנראה תישאר, והפד חושש ממנה, והוא חושש ממנה כי הוא מתחיל לראות איך זה משפיע באמת על העסקים ועל הצרכנים. צרכנים מאותתים שקשה להם כשהמחירים עולים בקצב מהיר, מחירי הדלק זינקו בארצות הברית והרכבים והמזון, ואנחנו רואים אינפלציה גבוהה, כמעט 7%, וכנראה זה יגיע למעל 7%, וזה גורם לזה שפשוט הצרכנים קונים פחות, עוצרים את הרכישות שלהם.
אז מה הם עשו?
אז הפד הודיע על שני דברים אולי חשובים. הדבר הראשון זה שהוא מאיץ את תהליך צמצום רכישות האג"ח שלו, שהרי יהודי לפני חודשיים?
כן.
שלושה? שהוא מתחיל לצמצם את רכישות האג"ח, בזמנו הקצב שהכריזו עליו היה שבכל חודש היקף הרכישות, הוא ממשיך לקנות רק בקצב שהולך וקטן, ב-15 מיליארד דולר כל חודש, הכפילו את זה אתמול, 30 מיליארד דולר צמצום כל חודש בהיקף הרכישות, מה שבעצם אומר שהפעם האחרונה שהפד יקנה אג"ח, לפחות בסיבוב הנוכחי, יהיה בפברואר.
אמצע מרץ?
פברואר. פברואר הוא כבר מסיים בעצם, ואז במרץ כביכול הוא יכול להתחיל לעלות ריבית. הוא מסיים עם הרחבה הכמותית. הדבר השני שהוא אמר, זה שלא רק שהוא יכול להתחיל לעלות ריבית, זה גם שהם מתכוונים לעשות את זה, ואפילו העלו את תחזית הריבית קדימה, כך שלפחות לפי התחזיות הנוכחיות של הפד, שעוד פעם הן משתנות כל רבעון, מתכוונים לעלות הריבית שלוש פעמים מהלך 2022, אז נגיד מרץ, יוני, או אפריל, יולי, אוקטובר נאמר לצורך העניין, וימשיכו עם העלות האלה גם ב-2023.
כאשר כל העלה סביר להניח שאנחנו מדברים על רמה של 0.25%?
כן, התחזיות של הפד מתייחסות להעלות של 0.25%. זאת אומרת, חברי הפד נשאלים איפה הם רואים את הריבית בסוף 2022, אז הם מודדים אותה בטווחים של 0.25%.
אוקיי.
אז שאומרים שלוש העלות, הכוונה היא שאם הריבית היום היא בין, ככה מחושבת הריבית בארצות הברית, בין 0 לרבע, זו הריבית המוצהרת היום, שבפועל היא כמובן בדיוק באמצע, באזור 0.13, אז אם היום זה בין 0 לרבע, שלוש העלות ריבית, בעצם המשמעות בין 0.75%.
זאת אומרת שבסוף 23, 1.5%, 1.75%, זה הרמה אם לא תהיה דרמה, ותמיד יש דרמה.
כן, תחזיות לשנתיים, אתה יודע.
איפה אנחנו?
טובות כרגע, לשנתיים הקרובות.
אוקיי, אז זה, אנחנו גם נחזור לזה, נדבר גם קצת משמעויות. היה שם שאלות מאוד יפות ששאלו אותו חלק מהמסיבת עיתונאים, אבל בוא בכל זאת נסביר מה קרה היום, והיום כן יש דרמה. הייתה דרמה דווקא מהממלכה הכי משעממת שיש.
היום הייתה לנו הפתעה, סוף סוף הפתעה, כשהבנק המרכזי באנגליה מעלה את הריבית בניגוד לציפיות, אגב. הציפיות, לפי אם מסתכלים על האחוזים על הריבית והתחזיות של האנליסטים, אז רק 20%, הסתברות להעלת ריבית היום עמדה על 20% לפני ההחלטה, ולא רק שהם העלו את הריבית, גם הרוב בהחלטה היה רוב מוחץ. 8 חברים בוועדה המוניטרית של הבנק המרכזי של אנגליה הצביעו בעד, ורק אחד הצביע נגד, אז זה לא סתם שזה העלו ריבית, אלא גם ברוב שהוא מוחץ, והבנק המרכזי בא ואומר שהאינפלציה מפריעה להם, צפויה להמשיך ולעלות במחצית הראשונה של 2022, לפי התחזיות שלהם להגיע לרמה של 6%, זה הותקן כלפי מעלה, כרגע היא 5.1, אז הם בעצם רואים המשך עלייה באינפלציה, זה אומר לא רק כמו שדיברנו על זה שבוע שעבר, לא רק שהמחירים הולכים ועולים, הם הולכים ועולים בקצב שהולך ומתגבר, והם מדברים על זה, וזה אולי הנקודה הכי מעניינת, לפחות בהודעה, כשאתה מנסה לחשוב מה צפוי להיות קדימה, הם באים ואומרים שהנתונים משוק העבודה מאותתים ששוק העבודה בעצם הדוק. יש סימנים של אינפלציה מצד הביקוש. וזו, אני חושב, בסוף הנקודה הקריטית, כי מה שבעצם אומר לנו הבנק המרכזי באנגליה, כל עוד זה הגיע מצד ההיצע, בעיית השבבים, בעיית השינוע, מחירי הסחורות, כל הדברים האלה, דיברנו על הפער הזה בין צד ההיצע לצד הביקוש, כל עוד זה הגיע מצד ההיצע, לא היינו כל כך מודאגים, כי זה מתישהו ייגמר. זה מתישהו כן. יעבור, מתישהו יחזרו לייצר שבבים, מתישהו הפקקים בנמלים ייפתחו, וכן הלאה וכן הלאה. אבל כשאינפלציה מגיעה מצד הביקוש, זה מטריד אותנו, כי זה בעצם כדור שלג שהולך ותופס תאוצה כל הזמן. הרי אם אנחנו רואים אינפלציה של 5%, 6%, מה שאומר שבעצם עלות המחיה מתייקרת, ואנחנו רואים גם שקשה למצוא עובדים, כי שוק העבודה הדוק, הכוונה היא שאין הרבה עובדים שמחפשים עבודה כרגע, אז אני אריש בנוח לבוא למעסיק שלי ולהגיד לו, תקשיב, תעלה לי את השכר ב10%, כי עלות המחיה שלי התייקרה. אני כבר יכול לקנות פחות בננות, אם אני אוהב בננות.
כן.
המעסיק אומר, וואי, אני אעלה לו עכשיו שכר, אני צריך לעלות לכולם מתישהו, הוא מסתכל מצד שני, אומר, אין לי ברירה, כי אין עובדים אחרים שמחפשים עבודה, אז הוא מעלה שכר. ברור שכשהוא מעלה שכר, ההוצאות שלו גדלות, הוא לא רוצה שהרווחים יקטנו, אז מה הוא עושה? מעלה מחירים.
כן.
ואז האינפלציה ממשיכה לעלות, והכדור הזה יכול להתגלגל הרבה הרבה זמן, ולצבור תאוצה, וזה משהו שכן מדאיג מאוד בנקים מרכזיים, ודם צריכים לעצור. אז דיברנו, אם אני לא טועה, לפני שבועיים, על הפד, במובן שאם הוא יתחיל לחשוב שהאינפלציה מגיעה מצד הביקוש, הוא יהיה הרבה יותר לחוץ. הבנק המרכזי באנגליה מראה שהם כבר שמה, הוא משוכנע שהם כבר שמה, ולכן הם מעלים את הריבית, וכמובן מעוטטים שהם ממשיכו לעלות אותה. אז זה היה ממש היום, בשעה 2.
כן.
התגובה הראשונה של השוק הייתה עלייה בצורות האגח, הפאונד גם זינק, מול מטבעות אחרים, מול הדולר, מול האירו, ושוק המניות שם הגיב בירידה, למרות שהוא עדיין היה, הוא ירד מאיפה שהוא היה לפני ההחלטה, למרות שהוא עדיין סך הכל מתחילת היום בעלייה, לא יודע איך זה נגמר אגב, אנחנו מקליטים לפני סוף יום המסחר כידוע, העניין הוא שבעצם הבנק האנגלי הוא איתות למה שהפד מפחד שיקרה לו, וזה אני חושב הנקודה הכי מעניינת פה. כי בתור בנק מרכזי, יש שתי דברים שאתה חושש מהם. אחד, כמו שאמרנו, שהאינפלציה תבוא מצד הביקוש, כי זה כדור שלג שיכול להתגלגל. והדבר השני זה שאתה תאבד שליטה. עכשיו, איך אתה יודע אם אתה מאבד שליטה, או, לא, או לפחות אם אתה נתפס כמישהו שמאבד שליטה, הדרך שבדרך כלל מסתכלים עליה, זה להסתכל על ציפיות האינפלציה של המשקיעים, לטווחים הארוכים. כי זה שהאינפלציה עכשיו גבוהה, אז כולם אומרים, אוקיי, אינפלציה גבוהה, אני מצפה שגם בשנה הבאה, אם האינפלציה כנראה תהיה גבוהה. וכשמסתכלים על ציפיות האינפלציה לעשר שנים קדימה, בדרך כלל...
רגע, ציפיות האינפלציה לעשר שנים קדימה, זה לא שמתקשרים לאנשים ושואלים אותם, כמה נראה לך שהאינפלציה? מסתכלים על שווקים מסוימים ומתמחרים מזה גוזרים מה הריבית.
הערה מצוינת. איך אני מחשב ציפיות אינפלציה בשוק? אני לוקח את האיגרת חוב שלא צמודה לאינפלציה, נגיד, לצורך הדוגמה המספרית הפשוטה, נגיד האיגרת חוב הזאת נותנת 3% בשנה היום, לצורך העניין. ואני מסתכל על איגרת חוב לאותה תקופה שהיא כן צמודה לאינפלציה, זאת אומרת שכשאני משקיע בה אני אקבל את התשואה שכרגע גלומה בה, פלוס מה שתהיה האינפלציה בדרך. אז אם האיגרת חוב הזו היום נותנת לי אחוז, מבטיחה לי אחוז תשואה קדימה, זה בעצם אומר שהציפיות של השוק הן שהאינפלציה בעשר שנים הקרובות תהיה 2% בממוצע בשנה, כי זה משאיר אותי אדיש. אני יכול לקבל אחוז פלוס בממוצע 2% כל שנה בעשר שנים הקרובות, יצא לי 3%. אם אני מאמין שהאינפלציה פתאום תהיה כנראה יותר גבוהה, אז אני עדיף לקנות את האיגרת חוב שצמודה לאינפלציה.
כן.
כי פתאום אני חושב שהיא תיתן לי לאורך כל השנים האלה יותר מ3% בשנה, מה שיקרה, אם כולם ירוצו לקנות אותה, אז התשואה על האיגרת חוב, המחיר יעלה, התשואה תרד, וזה שוב יחזור לשיווי משקל עם ציפיות השוק, לעומת האיגרת חוב שלא צמודה.
אוקיי.
Okay. אז הדרך בעצם לחשב ציפיות אינפלציה, זה איגרת חוב נומינלית, שאינה צמודה על האינפלציה, פחות התשואה, סליחה, על איגרת חוב נומינלית, פחות התשואה על איגרת חוב צמודה, ובאנגליה, או בואו נגיד תחיל ככה, בארצות הברית, הציפיות אינפלציה לעשר שנים הם 2.4, 2.5, תלוי באיזה יום אתה מסתכל. שזה עדיין, כביכול, השוק אומר, אנחנו סומכים על הפד שבסופו של דבר, האינפלציה תחזור למקום נורמלי. כן, היום היא גבוהה, אבל בסוף היא תתכנס ליעד. זה מה שהבנקים המרכזיים קוראים תמיד בהודעות שלהם. גם בנק ישראל אומר, ציפיות האינפלציה לטווחים הבינוניים והארוכים מעוגנות היטב ביעד.
אבל התחלת את הפודקאסט בזה שאמרת שהמילה טרנזיטורי, זמני, כבר לא קיימת.
זה לא זמני. כשדיברו אז עם אינפלציה זמנית, הכוונה הייתה חודש, חודשיים, זה נגמר ועובר. פה אנחנו מדברים לעשר שנים, ברור שלעשר שנים, אם אתה מניח שהבנק מרכזי יודע לעבוד, אתה מניח שעכשיו האינפלציה גבוהה, אז הם יעלו ריבית, ואז האינפלציה תרד. ככה עובד העולם של מדיניות מוניטרית. האינפלציה עולה, אתה מעלה ריבית, אתה מקרר את המשק, האינפלציה יורדת. יורד יותר מדי, אתה מוריד את הריבית, המשק במיתון, אז אתה מוריד את הריבית, אנשים חוזרים לקנות, האינפלציה עולה. התפקיד של בנק מרכזי בסוף הוא כל הזמן לאזן את האינפלציה סביב היעד, אם היעד הוא נגיד 2%, שזה גבוה לעלות ריבית, לחנוק קצת את האינפלציה ואת הפעילות במשק, וכשזה נמוך, לעודד פעילות ולהעלות את האינפלציה. זה התפקיד של בנק מרכזי, לשמור על הנדדה הזאת כמה שיותר מאוזנת, שתפקיד, להגיד, המילה קשה היא המילה הנכונה, תפקיד סוי של כפוי טובה, כי כדי לשמור על האינפלציה, אין לו ברירה, הוא פוגע במשק.
כן.
ובאנגליה, ציפיות האינפלציה, טווחים של 10 שנים, כבר עלו מעל 4%. מה שבעצם אומר שהמשקיעים אומרים לבנק המרכזי באנגליה, חמוד, איבת השליטה.
זאת אומרת, 10 שנים קדימה, בממוצע, כל שנה 4% אינפלציה.
כן, או שעכשיו 6, ואחרי זה ירד, אבל...
כן.
אבל כמה שנים טובות של אינפלציה מאוד גבוהה. מה שבעצם הם אומרים, אתה לא מצליח להשתלט על זה, וזה ילך ויעלה וילך ויעלה, או יישאר גבוה הרבה שנים קדימה, ולכן הוא היה חייב לפעול. פאוול בארצות הברית בא ואומר, אני ממש לא רוצה להגיע למצב הזה שהאנגלים הגיעו אליו, כדי שאני לא אצטרך לפעול באופן מפתיע, ולהפיל את השוק, גם את שוק האג"ח, גם את שוק המניות, ולפגוע במשק ולייצר איזשהו זעזוע, ולכן מה שהוא בעצם עשה ביום רביעי, אני כל זה, הוא השתלט על הנרטיב. הוא בעצם בא ואמר, חבר'ה, הכל בשליטה. אני יודע שיש כרגע אינפלציה, אנחנו כבר לא מניחים שהיא תיעלם סתם ככה, אנחנו מניחים שהיא פה, ולכן אנחנו מגיבים, ואנחנו נעשה את זה בצורה דרגתית ומסודרת ומנוהלת, אבל אנחנו לא ניתן לזה לאבד שליטה, ופאוול גם אמר במסיבת עיתונאים, שגם בארצות הברית הם מתחילים לראות בשוק העבודה שיש לחץ אינפלציוני שמגיע מצד הביקוש, והם ימשיכו לראות את זה, אז הם יעצרו את זה יותר מהר, והם יצטרכו אם יגיבו, והוא הצליח. בסוף תראה, התגובה של השוק להודעה של פאוול, למרות שהוא עוד אמר שהוא מעלה ריבית.
כן.
והאיץ את הקצב של, סיום, של צמצום הרכישות, למרות זאת בסוף שוק המניות הגיב בחיוב, וצורות האג"ח לא יותר מדי זזו, אפשר לומר. המשמעות היא בעצם שפאוול נתן לשוק מה שהוא רוצה, הוא לא יצר זעזוע, הוא לא יצר הפתעה, הוא גם לא היה חלש מדי באמירות שלו, ככה שאולי פתאום אנחנו נלך למקום של איבוד שליטה, והשוק יגיד, וואלה, הם לא בכיוון, הוא נתן בדיוק מה שהוא היה צריך לתת, הוא בעצם השתלט על הנרטיב.
הוא היה מרשים, זה אחד המסיבות העיתונאים שבהן הוא היה באמת, הפגין המון ביטחון. היו שם כמה שאלות מעניינות, דבר ראשון שאלו אותו, תגיד, אם אתה כל כך מדבר איתנו על אינפלציה ואומר שזו סכנה, מה אתה עושה לנו תוכניות עד מרץ, נפחית וזה? תפעל עכשיו, אתה צריך, תפעל עכשיו. אם אתה לא צריך, אל תפעל. למה כל התוכנית הזאת? אתה עדיין ממשיך להדפיס כסף כל חודש שאתה פוחד מאינפלציה. הוא ענה, אתה יודע, תשובה קצת פוליטית, אבל הוא אמר, לא צריך לזעזע, אנחנו עדיין לא במצב של זעזוע. זה דבר ראשון. שאלה שנייה, שאלו אותו, תגיד, יש סיכוי שתעלה את הריבית לפני שתסיים את תוכנית הרכישה, מה שדיברנו? והוא אמר, לא, אין שום סיכוי שזה יקרה, זה פשוט משהו אחד סותר את הדבר השני, כל עוד אנחנו לא מסיימים, ויכול להיות שנסיים מוקדם מהצפוי, אנחנו לא נעלה ריבית. ופה הוא בעצם סגר את הפינה הזאת. כן. אנחנו בכלל לא נשאל אם הריבית עלתה בהחלטת ריבית הבאה.
נכון, יש להם סדר, קל לזה, פעילויות מאוד ברור. הם יסיימו את הרחבה הכמותית, יסיימו את הרכישות, כלומר, עוד פעם, כרגע הם מתכוונים לסיים את זה תוך 3 חודשים, אם הוא יצטרך והוא ירצה לסיים את זה כבר בינואר, אז הוא יסיים את זה בינואר. אבל רק לאחר שהוא מסיים את הרחבה הכמותית, אז הם יתחילו לעלות ריבית, והוא גם נשאל, האם יכול להיות שכמו שקרה ב-2018, אני לא יודע איזה היה, או 2017, שיעבור המון המון זמן בין סיום הרכישות להעלאת הריבית הראשונה. זה מה שקרה בסיבוב הקודם. היה את זה, נתתי שנתיים בין לבין. אז הוא אמר, לא, אנחנו בעולם אחר ממה שהיה אז, אז לא הייתה אינפלציה, אנחנו נסיים את הרכישות, ונתחיל כנראה מהר יחסית להעלות הריבית. אגב, יש דבר אחד שהם לא התייחסו אליו, וזה, זה שהפד כבר לא רוכש אג"חים, זה לא מדויק, כי את האג"חים שהוא כבר רכש בעבר, חלק מהם מגיעים לפדיון.
אוקיי.
זאת אומרת, הוא מקבל את הכסף חזרה, זה המשמעות של האג"ח, כאילו, מחזירים לך את ההלוואה. בכסף הזה הוא כן כנראה ממשיך לרכוש אגרות חוב, זאת אומרת, הוא שומר על כמות האגרות חוב שיש לו כל הזמן, הוא עושה, זה נקרא re-invest, השקעה מחדש באגח שנפדע, הוא מקבל כסף וקונה מחדש אגח. הכוונה שהוא לא מגדיל את כמות האגח שיש לו, אבל הוא גם לא ייתן לה ללכת ולקטון כל כך מהר. זה יהיה השלב הבא כנראה. אם הוא יצטרך להתחיל לשחרר את הכסף, לשחרר את השוק מכל הנזילות הזו, בעצם לקחת את הכסף חזרה אליו.
אני עדיין אבל לא הבנתי לעומק את התגובה של השווקים. בעיקרון משקיעים, כמו שלמדנו בשיעור 7 בשביעי בתואר הראשון בכלכלה, ברגע שמעלים לך ריבית, החברות שנסחרות בבורסה, המניות, אמורות לרדת, כי אני אשים את הכסף בבנק. למה להיות במניות? מאיפה זה מגיע?
שתי סיבות. אחת, קודם כל, הכל עניין של ציפיות. מה שפאוול אמר שהוא יעשה, כבר היה מגולם בשווקים לפני חודשיים. שוק האגח ושוק החוזים על הריבית של הפד כבר גילמו שלוש העלאות ריבית ב-2022. בעצם מה שפאוול בא ואמר לשוק, אתם צודקים. אנחנו נעשה בדיוק מה שאתם חושבים שאנחנו הולכים לעשות. אז כשאתה לא מפתיע, אין שום סיבה שזה ייצר איזשהו זעזוע בשווקים. דבר שני, שאני חושב שהוא לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב, השוק כבר היום בא ואומר, אם מסתכלים על הריביות שהשוק מגלם לטווחים של 3, 4, 5 שנים, בטח יותר ארוך, השוק מניח שאנחנו נראה העלאות ריבית בארצות הברית, עוד פעם, 3, 4, 5, אולי 6 העלאות ריבית, את הריבית תגיע לאזורים של 1.5%, נאמר לצורך העניין, וזהו. ובזאת זה יסתיים. כי המשק האמריקאי נכנס כבר לאטה, העלות הריבית עוד יקשו עוד יותר, כי הריבית תהיה קצת יותר גבוהה. מצד שני, חלק גדול מהאינפלציה, כן, ילך ויעט. זאת אומרת, יש את הנושא של השבבים ושינוע וצחורות וכל זה, זה יעלה מהמפה. נכון שיש גורמים אחרים שכנראה קיימים, לפחות לפי פאוול, אבל חלק מהאינפלציה, כן, אנחנו לא נראה את האינפלציה ב-7%, נראה אותה נאמר ב-4%, ובעולם כזה של 4% אינפלציה והאטה במשק, יכול להיות שהפד כבר יעצור את העלאות הריבית. זאת אומרת, הריבית לא תחזור לאזורים של 3-5%. זה תרחיש שאף אחד לא רואה. עכשיו, שוק המניות, נכון שהריבית היא לא אפס, אבל היא נגיד את הריבית הקדימה באזור של 1%, 1.5%, זה עדיין משאיר את שוק המניות כמקום אטרקטיבי. כי גם ריבית של 1%, 1.5% היא עדיין נמוכה, כמקום חסר, נכון שזה חסר סיכון, אבל זו תשואה נמוכה, בטח כשאתה מניח שהאינפלציה אוכלת לך את כל התשואה, כי הריבית הריאלית, ואת הריבית ביחס לאינפלציה, היא בכלל יורדת.
כן.
היא לא עולה, היא בכלל יורדת. אז שוק המניות עדיין נשאר מקום אטרקטיבי, אלא אם כן אנחנו מניחים באמת עלות ריבית מהירות והפתעות, כמו שקרה בבריטניה, שהוא יעלה לא 3 פעמים ב-2022, אם אתה מניח שהוא יעלה 5-6 פעמים רק ב-2022, אז אתה תראה ירידות בשוק המניות. אבל בעצם פאוול נתן לשוק בדיוק את מה שהוא ביקש. הוא בעצם הביא את הפד לשוק. הוא עדכן את החזיות הפד שיתאימו למה שהשוק מגלם כבר כמעט חודשיים, אז לא הייתה פה שום הפתעה. הערכות הן שאנחנו עדיין, גם בשנים הבאות, נשאר בסביבה של ריבית נמוכה, אולי לא אפסית, אבל נמוכה, וזה משאיר את מה שנקרא נכסי הסיכון, הנכסים שנותנים לאורך זמן תשואות יותר גבוהות, אומנם תמורת סיכון, אבל תשואות יותר גבוהות, משאיר אותם אטרקטיביים.
אז דיברנו על ארצות הברית ועל בריטניה, אבל לא אמרנו במילה אחת אירופה. וגם באירופה הייתה החלטת ריבית, והם בעצם לא הייתה שם יותר מדי דרמה. האירופים כמו אירופים מעדיפים לא לעשות יותר מדי.
הם כרגע מחכים, סיאסטה, לא יודע, תקרא לזה איך שאתה רוצה.
אומיקרון, אני קורא לזה אולי.
אומיקרון, למרות שעוד פעם, האינפלציה באירופה היא לא נמוכה כמו בארץ, היא גם לא באזורים של בריטניה וארצות הברית, תלוי גם באיזה מדינה. כשאנחנו רואים אירופה, הכוונה היא לגוש האירו, בכל מדינה התמונה שם קצת היא שונה. הבנק המרכזי של גוש האירו, האירופי, אומר, אנחנו ממשיכים עם רכישות האג"ח, לא רק שהם לא מעלים ריבית, לא מדברים על זה בכלל, גם אומרים שהם ימשיכו עם רכישות האג"ח, בתוכנית חירום שהם הכריזו עליה עם תחילת הקורונה, היא אמורה להסתיים במרץ 22, אומרים עד מרץ 22, כרגע אנחנו לא מתכוונים לצמצם, החלטנו שזה ימשיך עד מרץ 22, נמשיך עד מרץ 22, ואז נחליט מה קורה, נראה איפה האינפלציה תהיה במרץ 2022.
למה אין שם אינפלציה?
קודם כל, כמו בישראל, הם הגיעו ממקום עם הרבה יותר נמוך, בפנת הלחצים האינפלציוניים. אינפלציה בגוש האירו במשך שנים הייתה בין 0 לאחוז במשך שנים, שבארצות הברית הממוצע היה באזור האחוז וחצי שניים. אז הם מגיעים ממקום יותר נמוך. יכול להיות שאנחנו נראה עכשיו יותר אינפלציה בגלל מחירי הגז באירופה שקפצו, אבל פה הם מסתכלים על זה כמשהו באמת זמני. הם לא מניחים שמחיר הגז יקפוץ במאות אחוזים גם שנה הבאה. ובסוף, השוק האירופי, בכלל, הכלכלה האירופית, במובנים מסוימים מזכירה את הכלכלה היפנית, שבה כבר שנים אין אינפלציה.
אבל גם אין צמיחה.
אין צמיחה, יש צמיחה לנפש. יש בעיה דמוגרפית קשה. זאת אומרת, נסתכל על יפן, כמות האנשים ביפן, האוכלוסייה הולכת ומתכווצת ממש. הולכת וקטנה.
כן.
אז אתה צומח, אתה לא צומח הרבה שנים, אבל אם אתה מסתכל על הצמיחה לנפש, יפן בשיעורי צמיחה שדומים לארצות הברית או לגרמניה, פחות או יותר באותם סדרי גודל, פשוט זה פר אדם ומספר אנשים, כל הזמן הולכים, כל הזמן הולך ויורד. וכשיש לך דמוגרפיה כזו, עם אוכלוסייה שהיא מזדקנת, ומגיעה כבר לגילאים שצורכים, מה לעשות, הרבה פחות, לעומת בעיקר חבר'ה צעירים, זוגות צעירים שנכנסים לשוק העבודה, שם מגיעה אינפלציה בדרך כלל. הדמוגרפיה הזאת היא דמוגרפיה שמייצרת לחצים דפלציונים כל הזמן, ולכן אנחנו רואים באירופה בשנים האחרונות, וגם עכשיו, וכנראה גם קדימה, אינפלציה נמוכה לאורך זמן. עוד פעם, נמעט דברים כמו שקורים עכשיו עם האנרגיה. אגב, זה מצחיק כי האירופאים עד 2008, הם היו תמיד מאוד ניציים לגבי האינפלציה. אני זוכר, אם אני לא טועה ב-2012, כשהיה את משבר החובות באירופה, נכנסתי לאתר של הבנק המרכזי האירופי, לבדוק שם איזשהו נתון, ונדהמתי שבעמוד הראשי היה סרטון יוטיוב כזה,
כן.
משהו, אנימציה, אבל אתה יודע, אנימציה גרועה אירופית כזאת, על מפלצת האינפלציה, שבאה וטורפת את הכסף שלנו מארנק או משהו כזה, האירופאים כל הזמן נורא פחדו מאינפלציה, זה כנראה גם טראומה משנות האינפלציה הגבוהות באירופה, ובטח גרמניה, ומה שקרה בעקבות זה. האירופים תמיד היו מאוד ניציים לגבי האינפלציה, במשבר של 2008 הם העלו ריבית תוך כדי המשבר, כי האינפלציה קצת עלתה בגלל מחיר הנפט, נאלצו כמובן לעשות פליק פלק, גם בישראל אגב זה קרה, לעשות פליק פלק ולהוריד את הריבית מאוד מהר חזרה, ואז הריבית ירדה וירדה וירדה, וכידוע היום היא בכלל ברמה שלילית של 0.5%, הם שינו כיוון, לא מעניין אותם, הם מתים שתבוא להם אינפלציה, היא פשוט לא באה, הם היו מאוד שמחים שתבוא אינפלציה, כי הם היו מאוד שמחים לעלות ריבית, ריבית של מינוס 0.5% זה משהו שיותר פוגע בכלכלה מאשר עוזר לה. הם היו שמחים להחזיר את הריבית לפחות לאפס, אבל זה ממש לא הכיוון.
כן. אוקיי, עד כאן החלק הזה, ונעבור לחלק השני והאחרון של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אני אתחיל השבוע כי הנושא שלי מאוד מאוד מתחבר למה שדיברנו עד עכשיו. שכר. תראה, כל הנושא של העלאות שכר שבגלל כל האינפלציה, הוא נושא עכשיו שמתחיל. תחשוב על זה שבעשור האחרון בארצות הברית, כמה הייתה אינפלציה של 2-3%, והשכר עלה בין 1% ל-2%. זאת אומרת שאתה עדיין הפסדת פה על השחיקה של הערך של הכסף. עכשיו אנחנו מדברים על רמות שאינפלציה של כמעט 7%. ומרסר, המכון מחקר, עשו, שאלו מעסיקים, תגידו, מה אתם הולכים לעשות עם העלאות שכר? יש אינפלציה של 7%. והם אמרו שהם כן יעלו את השכר, אבל הממוצע של כל החברות, גם בין 2-3% של העלאה. אפילו גוגל אמרה שהם יעלו כנראה ב-3.2%. זאת אומרת שכל עובד אמריקאי יודע שהיא תהיה שחיקה בשכר. תשמע, השבוע אני יצא לי במקרה לדבר עם מישהו שחי בניו יורק, בברוקלין, הוא עובד בתחום האמנות, הוא אמר לי, תקשיב, היום כשאתה הולך מתקבל למקום עבודה ואתה במסע ומתן על השכר, אחד הדברים שאתה דורש זה שיצמידו לך את ההעלאה בשכר לאינפלציה. הוא אומר, זה לגיטימי לחלוטין, זה קורה המון, ואם אומרים לך לא, אתה פשוט לא הולך. ואתה יודע, זה גם איזשהו שיפט כזה שמעסיקים צריכים לעשות, גם בארץ, אתה יודע מה, 2-3% אינפלציה, אבל עדיין השכר נשחק. אתה בטח תחזיר אותנו לאיזה תוספות יוקר, אנחנו לא שמה, אבל
זה אחת ההצמדות של שכר לאינפלציה, זה אחד הגורמים שהכי מייצר אינפלציה.
בוודאי.
בסופו של דבר, אם זה קורה יותר ויותר, זה גורם לכדור שלג הזה, עוזר לו להתגלגל.
כן, אגב, היום בדיוק טורקיה העלתה את שכר המינימום ב-50%, אז לא נגיע לשם, אבל זה בהחלט לא פתרון לטווח ארוך.
יפה. אני הבאתי משהו אחר, סקר, עוד סקר. עשו איזה עבודת מחקר, מי עשה את זה, אני לא זוכר, תכף אני אסתכל פה, מי בעצם הביא את הנתונים, אבל בדקו בארצות הברית, בכל מדינה, איזה שפה הכי מדוברת, חוץ מאנגלית וספרדית. אנגלית וספרדית זה השפות הכי מדוברות בארצות הברית, והלכו מדינה מדינה ובדקו איזה שפות נוספות הם מדברים הכי הרבה בכל מדינה, ואני נורא הופתעתי מהתוצאות. קודם כל, השפה הכי מדוברת, חוץ מאנגלית ספרדית, בכל ארצות הברית, היא
צרפתית.
סינית.
סינית,
כן, מנדרינית וקנטונזית, שני הניבים. כשהקטע המפתיע, שאתה מסתכל, אתה רואה ב-West Coast, בצורה מאוד ברורה, קליפורניה, וושינגטון, כל ה-West Coast, הרבה מדברים סינית, כל ה-East Coast, הרבה מדברים סינית, ניו יורק, ניו ג'רזי, פנסילבניה, וכן הלאה, אבל הקטע המפתיע שגם כל החגורה באמצע, לרוחב ארצות הברית, יוטה, קנזס, מה זה פה, מיזורי, אלבמה, גם שם המון המון דוברי סינית מסתבר, זו השפה הכי מדוברת חוץ מאנגלית וספרדית, ובכל הדרום, טקסס, אוקלהומה, ג'ורג'יה, המקומות האלו, וייטנאמית, השפה הנוספת הכי מדוברת, שזה גם קצת הפתיע אותי, והדבר שבאמת הפתיע אותי, שאני לא יודע להסביר את זה, צפון דקוטה. צפון דקוטה זה אי שם בצפון, שלג, אין שם הרבה כאילו, אזור שאמור להיות מהמם, צריך לנסוע לטייל שם מתישהו, גרמנית, השפה השלישית הכי מדוברת במדינה הזו, לא ברור לי, מעניין לבדוק, אגב, למה זה קורה, אבל אני לא חשבתי שבמדינה בארצות הברית, גרמנית היא השפה השלישית הכי מדוברת.
מה עם עברית?
היא לא פה ברשימות משום מה.
כן?
אבל יש שכונה בניו ג'רזי שזו השפה, לא השלישית, הראשונה הכי מדוברת. בטנפליי, כן.
אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.